שלום לכם הצופים בבית, אנשי אמונה בעולם מעשה. הפעם אנחנו רוצים לעסוק בנושא עבודה עם נוער, עבודה חינוכית עם נוער. נמצא איתנו דמות שעוסקת הרבה בנושא, יוני לוי.
שלום.
שלום. אחראי על המוקד הפניות בארגון חברים מקשיבים, ארגון שעוסק רבות בפניות של בני נוער, במצוקות של בני נוער, גם בכלל ואמוניות בפרט. נדבר איתו על התחום הזה, בני נוער בכל התחומים. אחרי הפתיח. יוני, שלום.
שלום וברכה.
טוב, אז הנוער הוא עתידנו, כידוע, ואתה עוסק הרבה עם בני נוער. לפני שמתחילים, איך אתה... שנקרא, נפל לך הסימון, למדת בישיבה, מן הסתם, חור ישיבה, נפל לך הסימון להקים מוקד שיתעסק בפניות של בני נוער. למה זה נצרך?
האמת היא שהחיבור שלי לנושא התחיל עוד 7 שנים לפני שבכלל עלה כל הרעיון של חברים מקשיבים. הייתי אז תלמיד בכיתה ט' בישיבה תיכונית, והיה לנו טיול שנתי לדרום הארץ. ובאותו טיול היה לנו איזשהו מדריך טיולים, בחור צ'יק חילוני בשם ברק, עד היום אני זוכר את שמו. הוא היה ככה בחור מאוד אינטליגנטי, קצת שובב, והוא מאוד נהנה להקנית את החבר'ה. וכל הטיול הוא ככה אמר להם, פה יש סלעים מלפני 5 מיליארד שנים, ואמרו לו, אבל העולם קיים רק 5,000 שנה. וזה אדם שהתפתח מהקוף, ואמרו לו, אבא שלך קוף. ואני שמעתי את כל הוויכוחים האלה, לא הייתי מהווכחנים הגדולים.
אתה לא אמרת לו, אבא שלך קוף או דברים כאלה?
לא. בסדר. הקשבתי טוב, ויצאתי מהטיול הזה עם הרבה מאוד שאלות. פתאום שמתי לב, שהרבה מאוד דברים שגדלתי עליהם כמובנים מאליהם, אף פעם לא חשבתי, אף פעם לא שאלתי, לא ביררתי אותם. וגדלתי משפחה דתית, ישיבה תיכונית טובה, והרגשתי שעדיין משהו חסר. ויצאתי מאותו רגע לאיזשהו מסע של חיפוש, של בירור, של לימוד. אני מרגיש שמה שאני עברתי באותם השנים בתור בן נוער בעצמי, זה נתן לי את הכוח הגדול להעז.
גרעין הצמיחה שבסוף בא לידי ביטוי בארגון
נכון.
הזה.
חברים. אחרי זה יכולתי גם לאפשר לחלוק את זה עם אחרים. 7 שנים קדימה הייתי אז תלמיד בישיבת מרכז הרב, והיינו קבוצה של חברים מרשות מתניה ידיד, ונפגשנו עם חבר'ה בישיבות תיכוניות ואולפנות, ושמנו לב שלמרות שיש מורים נהדרים והורים, הרבה מהם חבר'ה עדיין מרגישים צורך בכתובת נוספת. גם כתובת שאפשר לפנות אליה בעילום שם, שלא צריך להזדהות ולחשוף כל מיני דברים אישיים, לפעמים דברים שקשה לך להגיד, וגם כתובת שאפשר לפנות אליה בגובה העיניים. אנחנו חברים מקשיבים, לא רבנים, לא פסיכולוגים, ולפעמים יכולים דווקא בגלל שאנחנו לא רחוקים בהרבה מהגיל של בני הנוער, לענות יותר בשפה שלהם.
בתור אחד שמתעסק וממשש את הדופק של בני נוער היום, מה מטריד היום את בני הנוער הדתי-לאומי?
האמת היא שכשקמנו את חברים מקשיבים, היינו בטוחים שרוב השאלות זה יהיה שאלות באמונה, כל מיני דברים בכיוון הזה. ועם הזמן גילינו שממש לא. יש הרבה פחות שאלות באמונה, והרבה יותר שאלות של חיים. מה שמעניין את הנוער זה פחות השאלות הפילוסופיות, התיאורטיות, אלא יותר איפה אני פוגש את הדברים. למשל, הנושא של איך אני יודע שיש אלוקים. הרבה פעמים מה שהנער מתכוון כשהוא אומר את זה, זה איפה אני מרגיש, איפה אני מתחבר אליו, איך אני יודע שהתורה היא אמיתית, זה מה פתאום התורה הזאת מתערבת לי בחיים ואומרת לי מה לעשות. בוודאי שאלות על הרע בעולם, הרבה פעמים זה קשור לשאלה, למה יש רע בחיים שלי? למה אני סובל? איך אני מתמודד עם זה? מעבר לזה, יש המון שאלות בנושאים של צניעות בינו לבינה, בינה לבינו, על כל המובנים. זה מגיע לכמעט 40%
מהפניות.
בנושאים הללו, צניעות בלבוש, איסור נגיעה, חברויות, אהבה וכו'. יש הרבה שאלות של התלבטויות, בחירת מקום לימודים, מקצוע השירות לאומי, הנושא של דייטים, היכרויות.
וזה הם פונים אליכם לצורך העניין, אתם יודעים פה מצוקות קיומיות, לא? זאת אומרת, מקום עבודה, לימודים, הם חושבים שאתם תהיו הכתובת לדבר כזה?
גם, בתחומים האלה. כשיש מצוקות קיומיות או מקרים יותר קשים, אונס לא עלינו, התעללות בבית, אלימות וכולי, גם דברים כאלה מגיעים, ואז אנחנו יודעים להפנות כל אחד למקום הנכון, לכתובת המקצועית שתוכל לעזור לו באמת בצורה הכי טובה.
מה היקף הפניות אליכם?
ב9 שנים של פעילות הגיעו אלינו כ-40,000 פניות ישירות של בנים ובנות בגילאי 12 עד 20, במגוון של שאלות בכל התחומים. מעניין שרוב השאלות, הרוב הגדול, כ-70 עד 80% מהשאלות זה של בנות, כי הבנים, ברוך השם, אצלם אין בעיות, האמונה מסודרת, הכל טוב בחיים. הבנות עדיין צריכות...
כנראה. או שהבנים יש להם קצת בעיה בלהביע את עצמם ולשאול שאלות.
נכון.
אבל היקף אדיר כזה, 40 אלף, זה לא מעיד שיש לנו אולי איזה בעיה מסוימת במערכות החינוך הפורמליות הממסדיות שהפניות מתנקזות אליכם?
מערכות החינוך עושות עבודה נפלאה, באמת עבודת קודש. אבל האתגר היום הוא מאוד קשה, וצריך שיהיה הרבה כתובות והרבה ערוצים שיהיה אפשר לפתור את הבעיה, כל אחד מה שמתאים לו. הרבה פעמים אני רואה משיחות עם בני נוער, שיש תחושה מאוד קשה שחיים בתפר על הגבול של שני עולמות סותרים. מצד אחד הם חבר'ה דתיים, לומדים ישיבה תיכונית, באולפנה, מקבלים מההורים, מהמורים, מהרבנים, מסר מאוד ברור של תורה, של אמונה, של ערכים מאוד מסוימים. מצד שני, החבר'ה חשופים לעולם תרבותי, רוחני, כל התרבות המערבית, שמשדרת מסרים הפוכים לגמרי, של מתירנות, של הפקרות, של התפרקות. דרך המון ערוצים שמפציצים אותם, טלוויזיה, אינטרנט, סרטים, ומרגישים פשוט קרועים. לא מזמן ניגש אליי איזשהו נער, אחרי הרצאה שנתתי באחת הישיבות בנושא של האינטרנט. ואמר לי שהוא מפחד מהרגע שהוא צריך לעזוב את הישיבה התיכונית ולחזור הביתה. כי בבית יש אינטרנט לא חסום, והוא יודע שכשהוא הגיע הביתה הוא ייפול בזה. אמרתי לו, אתה דיברת עם ההורים על הנושא, הצעת להם אולי לשים איזה חסימה? אז הוא אמר, אני הצעתי להם, אבל הם אמרו, אנחנו סומכים עליך שאתה תדע איך להתמודד עם זה. אז מה הוא יגיד להם? אני לא מצליח להתמודד עם זה. הניסיון הוא עצום, הקושי גדול, אף פעם לא היה קל להיות מתבגר, ובדור שלנו זה קשה יותר מאשר תמיד.
אז בואו תגיד, הורים שצופים בנו עכשיו, יש להם בעיה חינוכית עם הילד, ילדה, נער, נערה, הילד נמצא בשלב ההתבגרות, נמצא בחדר, לא רוצה לדבר עם אף אחד, נזם באף, עגיל באוזן, מקרה של בן. תן לנו קווים עקרוניים, כמובן כל מקרה לגופו וכולי, קווים עקרוניים, בתור אחד שעוד פעם נמצא מגע יומיומי עם השכבת גיל הזו, מה עושים, דוקטור?
אני אתן שני טיפים, עצות שיכולים לעזור, שכדאי שנפנים אותם בהתמודדות שלנו בגישה אל בני נוער כהורים או כמורים. הנקודה הראשונה זה ש... בניגוד למה שרגילים לחשוב שצריך לדעת איזה תשובה לענות לשאלה, האמת היא שהחלק הקשה זה לא התשובה, אלא באמת לדעת מה השאלה. לפעמים בשיחה עם נער או נערה בטלפון, אנחנו מדברים חצי שעה לפני שאני מנסה בכלל להתחיל לענות לו. אני מאוד מקשיב, אני אשתדל לשאול המון שאלות.
לכם חברים מקשיבים.
נכון, מקשיבים זה קריטי. להבין באמת את המקום שלו, מה עובר עליו, מאיפה מגיעה השאלה.
אבל הורה ממוצע, יש לו את הכלים... לשמוע אפילו ולהבין מה שורש הבעיה של הנער או הנערה שעומד מולו?
קודם כל צריך שיהיה רצון, צריך שיהיה לב וצריך שיהיה סבלנות. ולרוב ההורים יש את הדבר הזה. לכן צריך לא למהר ולראות את התשובה. אנחנו לא תשובומטים. כששואלים אותך שאלה, גם אם אתה מאוד מנוסה, תרגיש כאילו זו הפעם הראשונה בחיים שאתה שומע אותה. תקשיב באמת, תשאל, תנסה באמת להבין מאיפה זה נובע. לפעמים אחרי שבאמת אני קצת חופר ומקשיב ומנסה להבין, החלק של התשובה זה החלק הקל. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה זה שלפעמים אנחנו, בגלל ההפרש הגילאים בינינו לבין בני הנוער, המקום אחר שאנחנו נמצאים בו, לפעמים אנחנו נשואים והם נמצאים במקום אחר בחיים, אנחנו לא קולטים באמת את המקום שלהם. אתן לך דוגמה, פעם שוחחתי במוקד הטלפוני שלנו עם איזושהי נערה שסיפרה לעצמה שהיא בת 15, ועבד חייה זה לרקוד. היא מאוד מוכשרת בזה, היא רוצה להתפתח בתחום, ובעוד שלושה שבועות אמורה להתקיים בעיר שלה תחרות ריקודים, סטייל כוכב נולד, ומאוד רוצה להופיע שם, ויש שם ציבור גדול, גברים ונשים. ועכשיו השאלה, תגיד אתה, מה היא רוצה לשאול?
לא יודע, אם מותר לה או לא מותר לה, כבחורה דתית.
כן, על פניו אני חשבתי, בחורה דתית, לרקוד לפני גברים, לא. השאלה הייתה שהתחרות יוצאת בדיוק ביום של הטיול השנתי. אז מה לעשות? ללכת לטיול השנתי או ללכת לתחרות? מבחינתה השאלה...
אבל היא גם ממש חננה. מה זאת אומרת, איך את הטיול השנתי או לריקודים, לא? ברור התשובה.
היא באמת התלבטה, הטיול השנתי או התחרות, אבל העניין של הרבה אנשים מבינינו, שמה זאת אומרת, להופיע לפני גברים, נערה דתייה, איך אפשר?
זאת אומרת, זה בכלל לא הטריד אותי.
כן, זה לא הטריד אותי, לא היה לה ואמינה. מה זאת אומרת, אני רוצה לרקוד, מי יעצור אותי? ולכן באותה שיחה הרגשתי שצריך להתחיל ממקום אחר לגמרי, צריך לבנות תשתיות, לפני שאני מנחית עליה את התשובות הכתובות והמוכרות, ככה וככה. אחרת באמת חבל על הזמן, אני יכול לדבר?
באמת היה לך שם, הצלחת ליצור איתה איזה ערוץ שיחה שהתפתח?
כן, ברוך השם, הרבה סבלנות וסייעתא דשמיא, לעשות את הדברים לאט לאט ובסדר הנכון, להגיע למקום שלה. אפשר גם במקרים שיש פער בינינו, לעשות לגשר עליו ולהגיע למקומות טובים.
אם נצביע, בוא נגיד, על הנושא לדעתך היום, מטריד ומציק לבני נוער? מה הוא לדעתך?
יש הרבה דברים שהם מאוד מעסיקים ומטרידים. אחד הדברים שמדברים עליו הרבה היום, זה הנושא של האינטרנט ובעיקר הפייסבוק. לא מזמן דיברתי עם איזה אבא ושאלתי אותו, תגיד, ההורים, הילדים שלך גולשים לפעמים בפייסבוק? אז הוא אמר לי, לא, הם גרים בפייסבוק. פייסבוק זה כבר הרבה מעבר לאתר, זאת תופעה עולמית ישראלית. בחצי שנה האחרונה זה הפך לטרנד מדהים, שפשוט כבש את הנוער הדתי-לאומי.
מוצא רק לצופים שאולי לא, אם יש כאלה, הבחר כול לצופים באינטרנט, בערוץ מאיר, מהו פייסבוק?
פייסבוק זאת רשת חברתית, שמאפשרת לכל אחד להקים מין אתר פרטי משלו, מין דף כזה ששם הוא מעלה תמונות, סרטונים, מספר על החיים שלו, משתף אחרים, מצרף אנשים להיות חברים שלו. הדבר הזה פשוט הולך וכובש היום. יש ילדים שמרגע שהם חוזרים הביתה מבית ספר, עד שהם הולכים לישון, הם נמצאים בפייסבוק.
בואי אני רק תסביר לנו מה יכולה להיות הבעייתיות בפייסבוק.
יש דברים שהם קשורים לכל מה שקורה ברשת. זה הנושא של בעיות צניעות שבפייסבוק הן מתעצמות. הנושא של התמכרות, האינטרנט היום מדורג על ידי ארגון הבריאות ההולנדי כגורם התמכרות ברמה 3, הפייסבוק נמצא ברמה 5, כלומר הרבה יותר גבוה, זה בולען זמן ברמה מטורפת. אבל שתי הבעיות הכי גדולות בעיניי בקטע של הפייסבוק, הדבר הראשון זה מלכתחילה המטרה הייתה שבן אדם חי את החיים שלו, ויש לו חברים, אז הוא רוצה לשתף אותם בדברים שלו, אז הוא מעלה תמונות מהטיול האחרון לפייסבוק. מה שקרה במשך הזמן זה שפשוט התהפכו היוצרות. במקום שהפייסבוק ישקף את החיים, הוא הפך להיות המוקד של החיים. היום חבר'ה מצטלמים כדי להעלות את התמונות לפייסבוק.
אני חושב בעיקר תוקף בני נוער שבאופן טבעי הצורך החברתי אצלם הוא נמצא בסיאו.
נכון. זה קיים אצל מבוגרים, אבל אצל בני נוער ברמות מעל ומעבר. עושים דברים כדי לבטא, כדי להעלות אותם לפייסבוק. הפייסבוק הפך להיות המוקד של ההוויה של הבן אדם, זה דבר אחד. והדבר השני, המושג של חבר. אנחנו יודעים שחברות זה דבר שצריך להשקיע בו. מערכת יחסים זה דבר שצריך לטפח, קנה לך חבר. הפייסבוק, וזה בעיני החטא הגדול ביותר שלו, שהוא פשוט השחית את מושג החברות. ממערכת יחסים זה הפך לדבר שאתה משיג בשני קליקים. היום אפילו האתר כל הזמן מציע לך לצרף עוד ועוד חברים, כי יש לכם מכרים משותפים, מי שמכיר. והספורט הלאומי נהיה היום, יש 100 חברים בפייסבוק, יש 180 חברים, יש 500 חברים בפייסבוק, מצרפים עוד ועוד.
ואתם מקבלים טלפונים בבני נוער שהם מבינים באיזשהו שלב, שהם נכנסו לזה עולם וירטואלי, והחיים הממשיים, החברתיים, הנורמליים שלהם, בורחים להם בין הידיים, או ש...
הרבה מבנוער האלה, למרבה הצער, הם פשוט מול הפייסבוק, הם לא טורחים להרים את הטלפון.
ומי שכן מרים?
לפעמים הם מבינים שמשהו כאן לא בסדר, וצריך לנסות לחלץ מהעניין הזה. אני יכול לתת קצת טיפים בנושא הזה של הפייסבוק, ופה גם חשוב, אני מניח שיש הרבה הורים ששומעים אותנו. הילדים צריכים פה עזרה בנושא. חשוב להציב גבולות בכל הנושא של האינטרנט, אבל בנושא של הפייסבוק בפרט. להגביל את השעות. אי אפשר שזה יהיה מתי שרוצים. דבר ראשון שהילד עושה כשהוא חוזר מבית ספר, לרוץ למחשב ולפתוח את הפייסבוק. להחליט מה הוא יכול לעלות לפייסבוק. תמונות, איזה תמונות, את מי לצרף. אני אגיד לך דבר מעניין. השימוש בפייסבוק מותר מגיל 13. זה לא אני קבעתי, כך קובעת הנהלת האתר, שלמרות שיש לה הרבה מניעים כלכליים, אבל הם מבינים שבשביל ילד קטן אין לו את הכלים והיכולת להתמודד עם הדבר הזה בצורה טובה.
או שיש מי שמכריח אותם לעשות את הדבר הזה.
והמצב הוא, אני שואל לפעמים ילדים בכיתה ד', למי מכם יש פייסבוק? וזה מדהים לגלות ש-70-80% מהילדים בבית ספר דתי ממוצע יש להם פייסבוק. עכשיו, המשמעות של הדבר, וזה לידיעת ההורים, כל ילד בכיתה ג', ד', ה', ו', שמחזיק בפייסבוק, זה אומר שהוא הצהיר על תאריך לידה שקרי ברגע שהוא נרשם מתחבר לפייסבוק. אז את החשבונות אתם כבר ההורים תסגרו בבית, אבל זה דבר שצריך לדעת. אז לכן אני אומר, קודם כל, חשוב להציב גבולות ולעזור לילדים בעניין הזה. דבר שני, לדבר איתם. שיח פתוח על הנושא הזה, מה נותן לכם הפייסבוק, מה אתם מוצאים שם, אולי אפשר להשיג את זה בכל מיני דרכים אחרות. לא לתת לפייסבוק ולאינטרנט בכלל לשאוב אותם פנימה ולגרום לאבד את כל החיים שמבחוץ. דבר שלישי, וזה הצעה קצת נועזת, אולי חלק מההורים יוכלו לקבל אותה.
אולי שההורים לא ייתנו לילדים שלהם בכלל להיכנס לפייסבוק? יש אלטרנטיבה כזו או שזה אנחנו בכלל לא...
יש אלטרנטיבה, לפעמים זה כבר מאוחר מדי, ואם ההורים יגידו לילדים אל תיכנסו לפייסבוק, הם יגידו להם לכו הביתה, הם מאוחר מדי.
אז מה עתי?
אבל אני יכול להציע להורים נועזים שמחוברים לאינטרנט שאולי יפתחו פייסבוק בעצמם ויציעו לילד או לילדה שלהם חברות דרך הפייסבוק, ואז יהיה להם אפשרות לעקוב בעצם אחרי הקיר של הבן שלהם באינטרנט, אחרי כל האנשים שהוא מתכתב איתם, כל החברים שלו. אומנם צריך לקחת בחשבון שהם עלולים ונעלו להלב לקבל תשובה שיוסי דחה את בקשת החברות שלך, אז גם זה עלול לקרות.
הבנתי. טוב, ציינת גם קודם עוד נושא שמאוד מעסיק את בני נוער. זה תמיד היה עכשיו מתעצם בגלל האינטרנט, שזה בינו לבינה, צניעות. מה, אתה יכול לצייר לנו פה איזושהי דוגמה, סיפור, למישהו שהתקשר אליכם במצוקה קשה בתחום הזה? הבאת קודם מישהו שפחד להגיע הביתה.
כן. הרבה פעמים לבני נוער שחיים בעולם שבו הנושא של הסרטים, של הצגות, של ספרים, של מוזיקה, זה אהבה וכל העושר שזה מביא לבן אדם, יש להם תחושה מאוד חזקה, ואני מרגיש את זה בשיחות איתם, של החמצה. אנחנו מפסידים את הדבר היפה הזה שיש בעולם. למה אלוקים עושק מאיתנו את הכיף הזה, את העונג של להיות עם המין השני וכל הדברים הטובים שאפשר להוציא מזה? ואני רוצה להגיד לחבר'ה האלה, ומן הסתם יש גם בנים ובנות ששומעים אותנו, שאלוקים לא לוקח מאיתנו את האהבה. להפך, הוא רוצה לתת לנו אותה בצורה הכי גדולה ואמיתית שאפשר. ודווקא בדרך שבה התורה מדריכה אותנו לעשות את הדברים בסדר הנכון, בזמן הנכון, עם הבן אדם הנכון, זאת הדרך שבה אפשר להשיג את הדברים בצורה הכי טובה, הכי עוצמתית, שכל העולם המערבי, עם כל היופי והקסם שהוא מציג לנו, הרי אנחנו רואים בשטח, כל אותם אלה ששרים אהבה ומדברים אהבה, בחיים הפרטיים שלהם, איך זה נראה? על הפנים, כמה גירושין, כמה בגידות, אין שם אהבה באמת. הם רק מדברים על זה. זה קצת מזכיר לי בן אדם שהוא שוקל 180 קילו עם סיגריה בפה, והוא מדבר לך על תזונה בריאה ועל לשמור על עצמך. אתם יכולים בכלל לדבר על אהבה? קודם כל תסתכלו איך שאתם נראים.
ואתה חושב שנער ונערה שנמצאים, כולנו הרי מכירים זה, כולנו היום בגיל הזה, שנמצאים בכזה עוצמה יצרית שתוקפת אותם. בוא נגיד, דיבורים כאלה, נכונים ככל שיהיו, זה מה שיכול לעצור אותם. נער ונערה שצופים בנו עכשיו, ואומרים לעצמם, שני הסקנים האלה, כן, אנחנו כבר בגילנו סקנים, שני הסקנים האלה מדברים, עזוב, תן לנו ליהנות מהחיים.
כן, אני לא יודע מה איתך, אני עוד מרגיש צעיר בסוף גיל
ההתבגרות שלי. אני כבר קשיש.
תראה, הניסיון הוא קשה, ושום תשובת קסם שאני אגיד היא לא תפתור והיא לא תעלים את הבעיה. זאת ההתמודדות של החיים, וכנראה שלא סתם הקדוש ברוך הוא בחר להוליד נשמות כמונו בדור הזה ובתקופה הזאת, הוא מאמין בנו שאנחנו יכולים לעמוד בזה. צריך לדעת שכדי להתמודד באמת עם האתגרים שהעולם המודרני מציע לנו, חשוב לי בתור נער בן 15, נערה בת 17, להגיע עם מטען כמה שיותר גדול ואיתו לצאת אל החיים. אני מרגיש שדתיות בינונית, שטחית, מרפרפת, אין לה סיכוי להתמודד עם הדברים, ובן אדם ירגיש אז מסכן, הוא ירגיש שהוא לא נמצא לא פה ולא פה, הוא לא יכול ליהנות מאף עולם באמת, והוא סובל ומתוסכל. ואדם שילך עד הסוף עם האמונה, שיעמיק, שיברר, שינסה להתחבר אל הדברים, שידע גם להציב גבולות. ואדם שחשוף לכל הדברים הבעייתיים, ואחרי זה ינסה להתפעל וללמוד, זה באמת קשה, זה לא מתחבר ביחד.
דיברנו עד עכשיו באמת על הנושא של בעייתיות בנוער. בואו נלך לצד החיובי. איזה מתוך הפניות שאתם מקבלים, איזה דברים טובים אתם רואים שצומחים בנוער שלנו היום?
אני מרגיש שיש שם נוער עם שאיפות מאוד מאוד גדולים. נוער שפתוח לעולם, נוער שמנסה לתפוס את הכל, לקחת את הטוב שיש בכל דבר, וזה דבר לא פשוט, זה דרך שהיא גם מסוכנת, אבל דרך שיש בה המון פוטנציאל, בעיקר בדור של גאולה. אנחנו רוצים להוציא את הניצוצות גם מהמקומות היותר רחוקים, לא לוותר על שום דבר, לנסות לקחת את הכל אל המקום הטוב והאמיתי. יש שם הרבה כוחות, ואני מאמין שהם יעשו את הדברים בצורה הנכונה. בסבלנות, באורך רוח, אפשר להגיע רחוק מאוד.
טוב, ובנימה אופטימית זו, שיש הרבה עתיד לנוער, יש הרבה כוחות, אתה מתוך אחד שעובד איתם בשטח, אז מעיד על זה, אז בוודאי נכון. אנחנו נסיים בנימה הזו. תודה רבה לך, יוני, שהיית איתנו, שהארגון שלך חברים מקשיבים, בכלל, כל מי שעוסק עם הנוער, שיצליח, שכולנו נצליח.
אמן.
אנשי אמונה בעולם מעשה, עבודה עם נוער, בעזרת השם, ניפגש בפעם הבאה.